רצועת עזה מעסיקה אותנו בשבועות האחרונים, בחותרות העיתונים, בדיוני הממשלה, וכמובן במישור הציבורי, עקב חשש מהידרדרות לאימות ממושך בין ישראל לחמאס. ברקע מתנהלים מגעים בינלאומיים לעצירת ההסלמה ולקידום רגיעה ממושכת. לשם כך נבחנות כמה בעיות יסוד, לא רק המצב ההומניטרי ברצועה, אלא גם המשך הסכסוך בין הרשות הפלסטינית לחמאס, שהיא והחריף את המצב בעזה. ועל כל זאת ועוד, כמובן גם על המעורבות הישראלית, אנחנו רוצים לשוחח כעת עם דוקטור ענת קורץ, מנהלת המחקרים של המכון. שלום ענת.
שלום רב.
נתחיל בתמונת מצב עדכנית ברשותך. מי מעורבים במגעים על הפסקות האש האחרונות ברצועה? ומה סוג הפתרונות למשבר הזה שעולים כעת על הפרק?
הגורמים העיקריים שמעורבים בניסיון להגיע לרגיעה ואולי אפילו להסדרה שיהיה לה משך זמן, ואולי גם תיתן תקווה לעזה, הם בראש ובראשונה חמאס, ישראל, מצרים, ארצות הברית עם רעיונות משלה, והבעיה המרכזית כרגע היא איך לגשר בין כל הגורמים השונים המושכים בחוטים והאינטרסים שלפעמים הם מתנגשים, וצריך להזכיר גם שכשמדובר בחמאס וגם בישראל, ישנן מתיחויות פוליטיות, רעיוניות בשני הצדדים, שמשבשות את הדרך או מקשות על הדרך להגיע לאיזשהו הסדר. כשמדובר בחמאס, חייבים להזכיר גם את הניסיונות בכל זאת לתרגם לפרקטיקה את הרעיונות של איזה שהוא פיוס בזירה הפלסטינית כדי להכניס את הרשות הפלסטינית לתמונה, והיא מאוד 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 חשובה, מכיוון שגם לה יש חלק בקשיים שבפניהם נתקלת רצועת עזה, ולפיכך גם חלק בפתרון. נקודה חשובה בהקשר הזה היא שעדיין גורמים בינלאומיים, בכללם האיחוד האירופי וגם ישראל, מתנים העברת סיוע כזה או אחר לרצועת עזה במעורבות של הרשות ובפיקוח של הרשות על מה שיעשה עם הסיוע הזה, בין אם הוא חומרי ובין אם הוא פיננסי. כך שהרבה גורמים מעורבים, כשלכולם יש לכאורה אינטרס אחד, ובכל זאת לכל אחד מהם יש כמה אינטרסים ש... מפריעים לגבש הבנה משותפת, יצירתית ופרקטית.
אז אם נתמקד בסוגיה הפנימית, היחסים הראויים למעשה הסכסוך הממושך בין חמאס לאבאס, האם כל עניין הרגיעה והמגעים שנועדו לייצב את רצועת עזה, למנוע התלקחות, כל אלה חייבים לעבור קודם כל בקידום של הפיוס הפלסטיני? כלומר, בלי פיוס לא תהיה רגיעה ביטחונית לדעתך?
קשה יהיה להגיע לרגיעה ביטחונית, אלא אם ישראל תגיע להבנות עם חמאס, שבהכרח המשמעות שלהן תהיה בין היתר החלשת מרכזיותו של אבאס כמוביל הצד הפלסטיני בהידברות או באימות עם ישראל. יש דילמה שניצבת בפני הרשות הפלסטינית ובפני ישראל, והיא זהה ברמה העקרונית. רגיעה ומהלכים בכיוון של שיקום עזה, או הנחת זרעים לתשתית שאפשר יהיה לקיים חיים שפויים ונורמליים ורגועים מבחינה ביטחונית על בסיסה, משמעה חיזוק חמאס. גם הרשות הפלסטינית, פתח, מחמוד אבאס, וגם ישראל צריכים להכיר בזה. יש מחיר לרגיעה מבחינת יכולת ההישרדות והשיקום של חמאס עצמו, כגוף פוליטי מוביל ברצועה. אם תשאלו לדעתי, זה מחיר שכדאי וצריך לשלם אותו. מכיוון ש אי אפשר להתעלם או להפנות גב או להקל ראש במה שקורה ברצועת עזה מבחינת התשתיות האנושיות, החברה והחיים של האנשים שם, והמשמעות בין היתר של הרס התשתיות והמצוקה האזרחית וההומניטרית היא משמעות ביטחונית, שלא תועיל לאף צד מעורב, גם לא ליחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית, כך שכולם יצאו ניזוקים אם לא תתגבש איזושהי הבנה לגבי הצורך להשקיע הרבה משאבים, סבלנות ברצועת עזה, וגם לרדת מעצים גבוהים שכל הצדדים טיפסו עליהם.
את יודעת, הנושא הזה עולה עכשיו משום שבדרום אין כבר שקט כפי שהיה במהלך שלוש וחצי השנים שאחרי מבצע צוק איתן, וזה פשוט עושה רושם שהאירוע הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ואנחנו בעל כורחנו נגררים לשם שוב ושוב ושוב, וחוזרים בדיוק לאותו מצב או לאותה נקודת פתיחה, או אם תסתכלי על זה אחרת, נקודת הסיום של מבצע צוק איתן. כאן במכון הייתה חשיבה במהלך התקופה ההיא, שבין צוק איתן להסלמה הנוכחית, וגם הייתה כתיבה בנושא, אני רק אציין את אחד החיבורים, משבר רצועת עזה, היציאה מהמשבר שאת היית שותפה לכתיבה שלו. מהן הפתרונות האפשריים שגיבשנו כאן במכון, ויכולים להיות מונחים על פתחה של מדינת ישראל, על סדר של הממשלה, לאו דווקא בתקופה כזו כשהכל בוער?
ובכן, זה נכון, במכון התקיימה חשיבה, ואגב, אני אציין שגם לאחר מבצע צוק איתן, לפני 4 שנים, יצא ספר במכון שבין הלקחים שהוא הצביע אליהם, זה הלקח ששוב ושוב מצטיירת פתיחות להקלות ביחס לרצועת עזה, אחרי סבב עימות שגובה מחירים בנפש וברכוש, וגם בתחושה ציבורית. כך גם הספר האחרון, אבל פה, שיצא לפני כחצי שנה, פה יש לציין שהמאמץ המחקרי במכון נעשה בבחינת כתובת שיש לצייר אותה על הקיר, אם תרצו, כתובת אש. הספר מתמקד במצב הבעייתי מאוד מכל הבחינות, בכל ההיבטים ברצועת עזה, כולל הצדדים הפוליטיים, לא רק התשתיתיים והאזרחיים, עם הצבעה, דגש על האיום הביטחוני הכרוך בכל אלה, ועם הצעה של פתרונות שצריך לחלק אותם לשני סוגים. סוג אחד של פתרון הוא מהלכים לטווח קצר שישראל יכולה הייתה בשעתו לבצע בלי מעורבות בינלאומית ובלי השקעה מרובה של משאבים פיננסיים, ובכלל אלה הגדלת היכולות הכלכליות של הרצועה, פתיחת שערים רחבה יותר, הקלות הומניטריות, למשל הקלה על הגעה לשירותים רפואיים בארץ, הרחבת אזור הדייג, בשביל זה ישראל לא צריכה סיוע או רשות מאף גורם חיצוני. השלב השני או הסוג השני של הפתרונות שחשבנו עליהם, אלה פתרונות שדורשים משאבים רבים, הרבה זמן מדובר על אפשרות בצורה כזו או אחרת של נמל ימי, אולי נמל תעופה, הגדלת יכולת הייצור של החשמל, כמובן מחשבה לטווח ארוך על מים לרצועה, ופה דובר במסקנות שגובשו כאן במכון על ידי צוות חוקרים, על גיוס של חזית אזורית ובינלאומית שתתגייס ותהיה מחויבת כדי לנהל את הפרויקטים האלה. שני תנאים מרכזיים שהוזכרו במסקנות, שהם למעשה דרישות שללא היענות חיובית להן אי אפשר יהיה לנהל פרויקט שיקום לרצועת עזה. אחד, רגיעה ביטחונית כמובן. איש לא ישים את קרנו על קרן הצבי כשיש איום של סבב עימות אלים נוסף, ו איזושהי פשרה בין שני הפלגים, שני המחנות היריבים, בין, בזירה הפלסטינית, שלמעשה גורמים לכך שהרבה מהמהלכים שהיינו רוצים אולי לקדם ישראל מול הזירה הפלסטינית, בשל אותו סכסוך נתקעים. מהלכים בכיוון של ניסיון להשיב את ישראל והרשות הפלסטינית לשולחן המסע ומתן, לא יצלחו אם תהיה הסלמה בזירת עזה, וניסיון להניע מהלכי שיקום בזירת עזה לא יצלחו אם הרשות הפלסטינית לא תעשה משהו מצידה כדי להנמיך את גובה הלהבות בין שני החלקים של הזירה והמערכת הפוליטית הפלסטינית.
תודה רבה, ענת.
תודה לכם.